הנו אתה לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא חג האורים ושלוש אנשים.
ערב טוב, חנוכה שמח. נשאלתי השבוע ידי ידידי רב אברהם סלומון על המושג חג אורים. מהיכן בא המושג הזה חג אורים? אפשר לברך כך שאלתני חג אורים שמח. ואני מודה שההרגשה הראשונית שלי הייתה שהמושג חג אורים או חג האורים זה ככה איזה משהו מודרני כזה. בכלל חנוכה המודרני, כך גדלנו, מתחלק לשני חלקים, לחנוכה הלאומי של מכבים, מכבים, ולחנוכה הרוחני יותר. אני רוצה בהמשך להתווכח עם הראייה הזאת, אבל בקצת עיון חזרה פתאום שמתי לב שבעצם חנוכה נקרא חג האורים אולי עוד לפני שהוא נקרא חנוכה. לראשונה אני פוגש את המושג חג האורים בקדמוניות היהודים אצל יוסף בן מתתיהו. יוספוס, כשהוא הספר נכתב ב-90 לספירתם, זאת אומרת כמעט 2000 שנה, וכשהוא מתאר את סיומה של המלחמה, את הניצחונות של בית חשמונאי, בפרק ה-12 הוא מתאר את הדברים שמופיעים פה במקור אחד. ועתה, לאחר שנגפו שרי הצבא של אנטיוכוס המלך פעמים רבות כל כך, אני כמובן לא אכנס עכשיו לכל החלק ההיסטורי, הוא חשוב מאוד. הוא חשוב קודם כל כל חג, צריך להבין את החלק המעשי שלו גם. ודאי חנוכה, אבל אני רוצה לראות את זה רק בשביל להגיע לנקודה עצמה. ועתה לאחר שנקפו שרי הצבא של אנטיוכוס המלך פעמים רבות כל כך, הקהיל יהודה ואמר, הקהיל יהודה את העם ואמר, שאחרי הניצחונות הרבים שנתן להם אלוקים, חובה עליהם לעלות לירושלים ולתאר את בית המקדש ולהקריב את הקורבנות לפי החוק. זה קודם כל להערה חשובה. המלחמה הסתיימה בלי קשר לנושא של הכניסה לבית המקדש. המלחמה הסתיימה, היה ניצחון, ואחרי כל הניצחונות, תחושה פנימית, אינטואיציה ברורה כזו של יהודה, המכבי, עכשיו צריכים לחזור לבית המקדש ולהדליק את המנורה, להיכנס פנימה. הוא לא מדבר בכלל על הדלקת המנורה, הוא מדבר על טיהור בית המקדש ועל הקרבת קורבנות. ואולי מי שהגיע עם כל ההמון לירושלים, הוא מצא את בית המקדש, תיאור מעניין מאוד, שומם. והשערים שרופים, ועשבים עלו מעליהם בבית המקדש מחמת השממה. למראה הוא זה של בית המקדש נזדעזע יהודה והתחיל בוכה הוא ואנשיו. סתם, תיאור. חוץ מבששת הימים בכותל לא מכיר תיאור דומה לזה. יהודה המכבי מגיע עם כל החיילים ומתחילים לבכות ליד בית המקדש עם העשבים. עמד ובחר כמה מבין חייליו וציווה אותם להתגרות באנשים השומרים את החקרה. מה שאנחנו קוראים לרתק אש לכיוון הזה של השומרים שיש מסביב לחקרה, ואז הוא פנוי להיכנס לעיקר של העבודה, עד שהוא יטהר את בית המקדש. ולאחר שתיארו בקפדנות הכניס בו כלים חדשים, מנורה, שולחן, מזבח, עשויים זהב, ותעלה גם פרוכת על הפתחים, והשיב את הדלתות עצמן למקומן. הכל הוא עצמו, אפרס את המזבח ובנה חדש מאבנים שונות שלא סוטטו בברזל, הם כנראה סוטטו את הכל בברזל כבר. וב-25 לחודש כסלו, שהמוקדונים קוראים לו אפלאיוס, הדליקו נרות במנורה והקטירו על המזבח ושמו חלות לחם על השולחן והעלו עלות עולות על המזבח החדש. וקרה המקרה, ודברים אלה נעשו לאחר 3 שנים, בדיוק באותו יום שבו נהפכה עבודת הקודש של היהודים לעבודת שיקוץ טמאה. כלומר, בכפי כסלב 3 שנים לפני כן, 145 לספירה שלהם ו-148 לספירה שלהם, בהמשך הוא עוסק בספירה, הוא חוזר בכפי כסלב ועושה את הכל. עכשיו אני מדלג קצת, ויהודה חגג עם בני עירו את חידוש הקורבנות בבית המקדש במשך 8 ימים. עכשיו אני מגיע לעיקר. מה היה הצביון של חנוכה עם הכניסה למקדש וקפה בכסלב הראשון? אנחנו יודעים שמצוות חנוכה נר איש וביתו, הדלקת נרות. מה היה שם? ויהודה חגג עם בני עירו את חידוש הקורבנות בבית המקדש במשך 8 ימים, ולא הניח שום צורה של שמחה. מעניין מאוד. עוד לא הייתה תבנית לחג. לא הניח שום צורה של שמחה, אלא היטיב ליבם בזבחים מפוארים שעלו בדמים מרובים, וכיבד את אלוהים בשירי תהילות ומנגינות עלי נבל, ושימח את העם. הייתה חגיגה פומבי, אין כאן שום זכר לאיזשהו אפיון של נר איש וביתו של הבית, קורבנות, וכיבד בשירי תהילות ומנגינות ושימח את העם. וגדולה כל כך הייתה חדוותם על חידוש מנהגיהם. צריך להבין, זה עם שעד לפני 3 שנים היה מגיע לבית המקדש. עכשיו חידשו אחרי 3 שנים של משבר מוחלט, של כבר חוסר אמונה גמורה בזה שיש בכלל סיכוי. וגדולה כל כך הייתה החדווה על חידוש מנהגיהם, שניתנה להם הרשות לאחר זמן רב בלי שטיפו לכך בכלל, לעבוד את אלוהיהם, עד שחוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את חידוש העבודה במקדש במשך 8 ימים. ומאותו זמן ועד היום הננו חוגגים את החג וקוראים לו חג האורים. מעניין מאוד. ונראה לי, כך הוא כותב, עכשיו סברות של יוסף בן מתתיהו, עד כאן היסטוריה, זה אנחנו יודעים לקרוא את זה, עכשיו סברה. ונראה לי שנתנו את הכינוי הזה לחג, משום שאותה הזכות לעבוד את אלוקינו הופיע לנו בלי שכיווינו לה. מעניין, לפי הסברה שלו המושג חג האורים זה לא על שם איזה שהם אורות, כי לא היו שם אורות. העניין של חג האורים הוא שזה היה באיזו הפתעה כזאת, כמו שמש שסנברה מחדש, פתאום איזה אור גדול שהאיר ונתן איזו הערה חדשה, והציפייה הזאת או ההפתעה הזאת מעבר לכל ציפייה היא הייתה השמחה הגדולה שבגינה זה נקרא כך. גם הוא עצמו אומר שזו סברה שהוא מנסה להעלות אותה, והוא קשה לו להבין מאיפה בדיוק זה בא. אני רוצה לחזור לחג האורים הזה ועוד מעט אשוב אליו, אבל אני עוזב לרגע את חג האורים. קראתי את המקור הזה בהתחלה כדי שלא יסכלו לי על זה שכתבתי למעלה חג אורים, כי זה נשמע איזה מין משהו כזה שאין לו, אז יש לו. אני אחזור לחג האורים עוד מעט. אני רוצה להתחיל את הדברים ממקור 2. ואני רוצה לטעון שכשאנחנו עוסקים בחנוכה, אנחנו מדלגים על משהו היסטורי מאוד משמעותי, שכשדנים בו, מקבלים תפיסה רוחנית אחרת לגמרי לכל העניין כולו. אקדים הקדמה, לכל מה שאני אומר, ישנו רקע גדול בדברים שכותב הרב ניסנבוים, הרב יצחק ניסנבוים, השם יקום דמו. אני, זאת הייתה גם סיבת ההיעדרות, הייתי שבוע ויותר עכשיו עם תלמידיי במקומות הקשים בפולין, והתחברתי מאוד שוב באחת הדמויות שנדמה לי שאנחנו מאבדים בעצמנו בגלל שאם נתוודע לעוצמה ולגודל של הדברים שהוא השאיר, נוכל להרוויח היום הרבה, אנחנו בני דורנו, הרב ניסנבוים, השם יקום דמו, שבעצמו נספה בגטו ורשה, בתפשין ג', מעניינם באמצע 43, והדברים שהוא משאיר אחריו הם מדהימים, חלק מן הדברים לא קיימים, אבל חלק מן הדברים שהוא משאיר הם מדהימים, התחשב בזה שחלק מהם הם דברים שנאמרים בשנים האלה הגדולות שלפני ובתוך המלחמה. פעם צריך להיכנס לזה לפני עצמו. ניסנבוים שהיה בארץ והשתתף בהקמת די יעקב עוד אז והמקומות הראשונים, וחוזר לוורשה כדי לעבור בתוך כל העירות ולהגיד לבוא לארץ, קבוצת בארות יצחק על שמו, והוא חוזר ועושה את כל הסיבובים האלה, זה דבר מעניין מאוד, דמות, צריך להיכנס פעם יותר ויותר ויותר למשנתו. הדברים שאני הולך להגיד עכשיו בנויים גם על דברים שהוא מדבר עליהם יותר בסוכות מאשר בחנוכה, אבל אני רוצה להיכנס לדברים עצמם. כולם מכירים, אני חושב, את הברייתא, את המקור התנאי שנמצא במקור 2, שהוא הבסיס לחנוכיה הזו שיש לידינו. תנו רבנן, מקור 2, גמרא במסכת שבת, מצוות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין, מן המהדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך. אנחנו עסקנו פעם באריכות בבית הלל ובבית שמאי, לא נכנס לזה עכשיו בכלל. ניסינו להראות שהוויכוח בין בית הלל לבית שמאי בחנוכה מתאים לכל הוויכוחים ביניהם, לזה אני לא נכנס הפעם. אבל לפני כל השאלות ששואלים בברייתא הזאת, אותי תמיד הטרידה בעיה אחת שהשבוע נתתי עליה, ידעתי. נתתי לה בדברים האלה של הרב ניסנבוים איזשהו כיוון מרתק. בית הלל ובית שמאי חיים 100 שנה ויותר אחרי כ"ה בכסלו שתיארנו לפני רגע. בהגדרה, בהקבלה בזמנים, הלל חי בזמן שבו הורדוס פועל. אני לא מבין. הם מתווכחים עכשיו אם מוסיף והולך או פוחת והולך. מה עשו 100 שנה? כולם דנים עכשיו מה הטעמים של בית הלל ומה הטעמים של בית שמאי, ועכשיו יש דיונים ואיפה שמים את זה ואיפה לא שמים את זה. זה דיון יותר מ-100 שנה אחרי שהחג הזה התחיל. יותר מ-100 שנה, נמצאים 50 שנה אחרי עצמאות, יותר מ-100 שנה מתחיל הדיון בין בית הלל לבית שמאי. בית הלל ובית שמאי זה כבר יותר מ-100 שנה, הלל ושמאי זה 100 שנה. מתחיל הדיון על מוסיף והולך ופוחד והולך. סתם שאלה פשוטה, שאלת אדיוט. מה קרה עד אז? ובכלל, דבר מעניין, אין לנו עוד מצווה שבגופה של המצווה יש חלוקה להגדרות. מצווה, מהדרין, מהדרין מן המהדרין. תמיד יש יהודים שמהדרים יותר, יש יהודים שמהדרים עוד יותר. אבל זה לא חלק מהגדרת המצווה. כאן זה לא רק שזה חלק מהגדרת המצווה, אלא שכולנו נוהגים כמהדרין מן המהדרין. כולנו הדלקנו היום 4 נרות. כי אנחנו נוהגים כמהדרין מן המהדרין, והלכנו כדרך בית הלל שאומרת שהולכים מלמטה למעלה. מה העניין בזה? עכשיו דנה הגמרא מה סיבות יש לבית הלל להגיד כך ולבית שמאי להגיד כך. אמר אולה, נשוב למקור. פליגי בה נחלקו בעניין הזה תרי אמוראי, שני אמוראים בארץ ישראל. רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידה. שניהם חלוקים בעניין. אחד מהם אמר תעמה דבית שמאי כנגד ימים הנכנסים ותעמה דבית הלל כנגד ימים היוצאים. זה הסבר טכני לוויכוח. היום יש עוד 4 ימים, היום יש עוד 3, עוד 2, עוד 1, וזה שיטת בית שמאי. או כנגד ימים הנכנסים, כבר עברנו יום אחד, עברנו 2, עברנו 3. זה נראה טכני, אם כי כשעוסקים בוויכוחים הכלליים בין בית הלל לבית שמאי בחיים, זה מהותי מאוד. מהי הפסיכולוגיה של האדם? זה פעם עסקנו באריכות. ואחד אמר, תעמה דבית שמאי, זה לא ימים הנכנסים וימים היוצאים, אלא תעמה דבית שמאי כנגד פרי החג. בסוכות הרי הולכים עם פרי החג מלמעלה למטה, עסקנו בזה השנה בהושענא רבה. הולכים מלמעלה למטה, 14 פרים, 13, 12, עד 7. אז זה הולך מהרבה למועט. אותו דבר בית שמאי סבורים בחנוכה שולחים מלמעלה למטה. מאוד מוזר. מה הקשר בין סוכות לבין חנוכה? הרי זה לא שגם אם היה, אם היה קשר מספרי, אני יודע שם היה משהו שמתחיל בשמונה ונגמר באחד, הייתי מבין. סתם, הוא מצא משהו שמתחיל בהרבה והולך ללמטה. מה? אלא מה, הקשר התבניתי, זה שמונה ימים, זה שמונה ימים, מעניין, נו, דנים בזה רבים. אני חושב שנמצא פה עוד משהו בהמשך. ותמה בבית הלל, במעלין בקודש ואין מורידים. הטעם של בית הלל הוא נראה אובייקטיבית, מובן. כל עוד לא תוכיח לי הפוך, אז מעלים בקודש ואין מורידים. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אכן שני זקנים היו בצידן, אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כדברי בית הלל, זה נותן טעם לדבריו כנגד פרי החג, וזה נותן טעם לדבריו במעלים בקודש ואין מורידים, ובסיפור הזה על שני הזקנים לא הוסיפו כלום חוץ מדבר אחד, ששני הזקנים, תמיד שמצטטים שני זקנים, שני הזקנים לא התייחסו לטעם של ימים הנכנסים וימים היוצאים, אלא לטעם הזה שאחד כן הזכיר את סוכות, את פרי החג וחנוכה, והאחד לא הזכיר את סוכות, אלא הלך כהסבר לבית הלל את הרעיון של מעלים בקודש ואין מורידים. אני חוזר לשאלה שבה פתחתי, 100 שנה והרבה יותר מזה, אין בכלל דיון, מה עושים? זה לא איזשהו דיון, אני יודע מה, עכשיו איזה חומרה חדשה בחנוכה. זה עצם העניין. איך מדליקים בכלל נרות? מאוד מעניין. באותו הזמן שבו הלל הזקן פועל, עוברת כל המציאות של בית חשמונאי מהפכה, או עובר כל בית חשמונאי את התהליך המגיע כמעט לקיצו. כמעט לקיצו. מגיע להורדוס. הורדוס זה כבר מה שיתחיל להכניס את רומי לתוך ירושלים. זה קשה לזכור ולהזכיר, אבל על בניין בית המקדש של הורדוס, שלא היה בניין יפה כמותו מעולם, כך מספר את הגמרא, נמצא גם בשלב מסוים כבר הנשר הרומי על בניין בית המקדש. הפעם לא המתייבנים מבחוץ, אלא הורדוס עצמו שמבקש להמשיך את כתר בית חשמונאי ולהמשיך אותו הלאה עד הסוף. עוד הערה אחת, היסטורית, וגם היא חשובה. בית שמאי מזכירים כאן את סוכות. בסוכות, גם כן, הייתה חגיגה אחת, שאולי עלתה על כל החגיגות האחרות של סוכות, שגם היא מתקנת בדיוק באותו הזמן. היא על כל צורתה. בחג הזה יש ארבעה מינים, ובחג הזה יש אסיפה, ובחג הזה יש בניית סוכה, אבל בחג הזה לומדים חז"ל שיש שמחת בית השואיבה בניסוך המים. ומה היה בעיקר בשמחת בית השואיבה? מאוד מעניין. היו מים, אבל בעיקר מה שהיה זה הרבה אש. אור. הרבה הרבה מאוד אורים. חז"ל מתארים מה היה עושה הלל הזקן בשמחת בית השואיבה. מקור חמש מימין. זו שמחת בית השואיבה שמי שלא ראה אותה, לא ראה שמחה מימיו. חסידים ואנשי מעשה, כך היה כתוב במשנה, אני קורא את מקור חמש, מה שכתוב היה במשנה, היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. הרמב״ם מתאר את השמחה הזאת ופוסק אותה להלכה, והוא מתאר תיאור מאוד חשוב. לא החבר'ה הצעירים היו רוקדים והזקנים עמדו מסביב, אלא הפוך. המעגלים הפנימיים היו החסידים ואנשי המעשה שהיו מגלגלים אבוקות של אור ומשחקים עם האש, ושרים ומפזזים ומחרקרים, ומסביב עמד העם והסתכל. אגב, לפני מקור חמש, לאחד השיאים זה הגיע במקור שש. תניה אמרו עליו, על רבן שמעון בן גמליאל, שהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור. אגב, 8. 8, 8, תשימו לב למספר. היה נוטל 8 אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת, בקיצור, משחק עם אש, ואין נוגעות זו בזו. לוליינו. רבן שמעון בן גמליאל זה הנשיא, תבינו, ככה זה היה נראה שמחת בית השואבה. עומד הנשיא באמצע, משחק עם 8 אבוקות, הן לא נוגעות זו בזו, אבל זו רק ההתחלה. וכשהוא משתחווה, נועט 2 גודליו בארץ ושוחה, ונושק את הרצפה וזוקף, ומרים עוד פעם את האש, ואין כל בריאה יכולה לעשות כן. זה היחס. זה מה שהיה עושה רבן שמעון בן גמליאל הזקן. וזוהי קידה, ככה הגמרא אומרת בסוכה, כשתראה במקום שכתוב ויקדו וישתחוו, מה זו הקידה הגדולה? זאת, אין גדולה מזה. עכשיו, מה היה שם בדיוק? ספרת הברייתא במקור חמש, תנו רבנן. שם היו רוקדים, נו, אבל מה היו אומרים? יהודים לא רק עשו עם אש, גם אמרו בטח איזה כמה מילים. יש מהם אומרים, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. אילו חסידים ואנשי מעשה. אינו שכיפרה את ילדותנו. אילו בעלי תשובה. ואני מודה, תמיד כשלמדתי את הגמרא הזאת, לא הבנתי מה זה קשור לשמחת בית השואבה. מה העניין? לא הסתפקתי באמירה הרגילה שאחרי יום כיפור בשמחת בית השואבה, בשיא השמחה, עסקו בזה. לא הסתפקתי בגלל הדברים הבאים שבאים. אילו ואילו אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחה לו, או וימחה לו. טוב, זו אמירה אחת. תניה, אמרו עליו על הלל הזקן, הנה הגענו שוב להלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן, אמר כך, אם אני כאן, הכל כאן. פלא ופלא. איך כתוב בגמרא בשבת? לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. כפשוטו. הוא היה אומר כן, למקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. ברור שהוא מתכוון פה לבית המקדש. הוא מדבר על הרגליים, על הריקודים. הם היו רוקדים עם הרגליים. אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. הוא מתאר את הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. לא כתוב בכל המקום אשר תזכיר את שמי. נכון? הרי המדובר הוא אל האדם, בכל המקום אשר אתה תזכיר. לא, בכל המקום אשר אזכיר, כאילו הקדוש ברוך הוא גם בא הנה עכשיו לשמוח איתנו בשמחת בית השואבה. ואז נסיים את הגמרא, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה על דעתף התפוך, ומטייפייך יטופון. אני מודה, אף פעם לא תפסתי את הקשר. יש פלוס אחד לגמרא הזאת, שהיא נמצאת כבר בסוף המסכת, אז עושים את זה מהר כדי לגמור דף יומי, ואז גם לא כל כך עסוקים במה הוא בדיוק הקשר. זה פלוס גדול, אבל מה לעשות שצריכים ללמוד את זה שוב? על דעתף תפוך וסוף מטייפייך יטופון, זו משנה נפלאה של הלל הזקן במסכת אבות, היא מתארת, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, על דעתף התפוך וסוף מטעיפייך יטופון, בעברית, על זה שאת קראתת, מישהו אחר קרתו אותך בסוף. אבל גם אלה שעשו את זה לך, גם הם יש איזשהו גלגל בעולם, יש סדר בעולם. טוב, אבל מה זה עושה פה? זה לא בדיוק הדימוי שמזכיר איזו שמחה גדולה, שצריך להתחבר דווקא זה לשמחת בית השואבה, הגולגולת שראה הלל צף על פני המים. הדברים הם מאוד פשוטים. הלל הזקן מדבר עם עם שמגיע לבית המקדש של הורדוס. בית המקדש של הורדוס הוא הבניין היפה ביותר שיש. הברייתא במקור 7 מתארת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבניינו לא ראה בניין מפואר מעולם. אבל מה זה בית המקדש בבניינו? מסבירה מיד הגמרא. מה היא? אמר אביי ואיתי מר רב חסדא, זה בניין הורדוס. עכשיו צריך להבין טוב. הלל הזקן נמצא בזמן שבו ליהודים קשה מאוד עם המורכבות הזאת של לבוא לבית המקדש של הורדוס. הורדוס הוא רוצח פר אקסלנס. אין על זה שום שאלה. הורדוס הוא איש קשה שמנסה לרצוח ולמחוק כל זכר מבית חשמונאי. הוא מתחבר לרומי בצורה הברורה ביותר, שאולי המוטיב הכי חזק שלה זה הנשר הרומי על בית המקדש. הכל אדריכלות ובניינים וארכיטקטורה ומוחצנות ולאט לאט הכנסה פנימה של רומי. הלל הזקן הוא הנשיא. הלל הזקן צריך ללמד את העם איך באים לבית המקדש למרות שהבנאי הוא הורדוס. הלל הזקן עומד לפני עם שעוד מעט רומי ואליליה יתחילו לחדור אליו ולשלוט לגלות הכי ארוכה שהייתה. והלל ושמי יודעים בדיוק מה התפקיד שלהם עכשיו. אחד הסיפורים אגב המזעזעים ביותר שהורדוס עושה הוא שהוא רוצח את אריסטובולוס, קורט את ראשו ומציף את ראשו בבריכה ביריחו. האם זה לא קשור לגולגולת שרואה הלל שצפה על פני המים? הורדוס מתאר את הצפת גולגלתו של אריסטובולוס על פני הבריכה ביריחו, ובזה הוא מתאר את הניצחון הגדול. והלל בשמחת בית השואבה מדבר על דברים גדולים. הזקנים מדברים על שני סוגים של אנשים. כאלו שגם בילדותם היו בסדר, ואשרי זקנותנו שלא ביישה את ילדותנו, וכאלה שבילדותם היו לא כל כך בסדר, ואשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותינו. בואו ניכנס לרקע ההיסטורי הזה. הקשר הראשון אגב בין סוכות לחנוכה מופיע מפורש בספר חשמונאים ב' בהתחלה. מפורש. שם כתוב שכשיהודה המכבי נכנס לבית המקדש, הם עושים את כל השמחה שראינו בתיאור במקור אחד, אבל שם מופיע הרבה יותר. והם מביאים איתם 4 מינים, ולולב וערבה, ומשלימים את כל מה שלא נתנו להם לעשות בסוכות האחרון, כי הם לא היו יכולים להיכנס לבית המקדש. בימים האלה קורים שני דברים היסטוריים. אין שום ספק שהדבר הראשון שרוצה הורדוס לעשות זה למחוק כל זכר לבית חשמונאי. מה עשו מיד אחרי שניצחו? כמו שמתואר לפניכם. עשו חגיגות פומביות שמרכזם היה בבית המקדש. אתם יודעים למה בית הלל ובית שמאי דנו רק אחרי 100 שנה? כי ב-100 השנים האלו אף אחד לא היה צריך להדליק נר ראשון איתו. כי באמת היו חגיגות פומביות ענקיות שכל הזמן ציינו את ניצחון החשמונאים. הורדוס לא מוכן לסבול את זה. ואז הוא חייב לעצור את זה. ואז הלל ושמאי מלמדים את עם ישראל להעביר את האורות מבית המקדש ומהכיכרות לפתח הבית. ואז מתחילים ללמד את עם ישראל שגם כשבית המקדש יחרב, או גם כשהוא קיים אבל המשר הרומי עם הורדוס שולטים בו, יש לכל אחד מאיתנו בית מקדש מעט, שנמצא מפתח הבית שלו פנימה. ואז הופכת מצוות חנוכה להיות נר איש וביתו, והכל מתמקד סביב הבית. ומיום שתקנו את זה, דבר פלאי, צחדת, העניין הוא פרסום איניסה. אבל הפרסום איניסה שהייתה לחנוכה ב-100 השנים הראשונות, כשבמרכז ירושלים בבית המקדש הכל דולק ועושים את החגיגות האדירות כמו שהן מתוארות בספר חשמונאים, פרסום איניסה משתנה ועובר להיות בכלל במימד אחר לגמרי. הבית היהודי הוא הפרסום איניסה. 90% אם לא יותר מההיסטוריה מאז שבית הלל ובית שמאי העבירו חנוכה נר איש וביתו לבית, גם הפרסום איניסה היה בתוך החדר הסגור לתוך הבית פנימה. כי בשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, ואף אחד לא ייתן לך בשעת הסכנה להדליק חנוכה החוצה. אז יש מצוות פרסום איניסה. ומה דינו של אדם שחי לבד בחדר ולא יכול שאיש יראה אותו? ומה דינו של אדם במרתף? ומה דינם של ישראל בהיסטוריה שלהם במרתפים? הם מדליקים נר חנוכה ומברכים עליו שעשה ניסים ושהחיינו. כי הפרסום איניסה של חנוכה הוא קודם כל פנימה. הוא האור הגדול הזה שהצלחנו להאיר, למרות שמבחינה טכנית לא היה לו שום סיכוי. הוא האור הגדול של מתתיהו ובניו, שכשאפשר יהיה נדליק אותו בחגיגות גדולות במרכז ירושלים בבית המקדש, אבל הוא לא יתפסק לשנייה אחת, גם אם אי אפשר יהיה להדליק אותו בבית המקדש. בסוכות אין להורדוס שום בעיה. בסוכות לא עושה כלום. ואז בסוכות עושים חג אורים גדול. אם אני כאן, הכל כאן. רבותיי, יש שני מלכים פה. האחד הוא הורדוס שיש לו שליטה. השני הוא אני, הלל הזקן, כנציגכם, כנציג הנצח, כנציג מה שלא תלוי בארמונות הגדולים ובארכיטקטורה של ההרודיון. אז יש שני שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים לבוא לבית המקדש. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. ולכן באותה ברייתא מופיעים שלושת הדברים. מי שלא ראה שמחת בית השואבה הזאת של הלל, לא ראה שמחה מימיו. ומי שלא ראה ירושלים בתפארתה של פעם, לא ראה כרך נחמד מעולם. אבל מי שלא ראה בניין בית המקדש של הורדוס, לא ראה בניין יפה מעולם. כי נכון שזה של הורדוס, אבל זה בניין בית המקדש ונכנסים פנימה. זה יסוד אדיר. שהיסטורית צריך לקלוט אותו כדי להבין מה הוא עושה עכשיו הרבה מעבר לזה. בשלב הזה, אם נכונים הדברים, הזכרתי בהתחלה, הרב ניסנבוים מביא אותם מקודמים לו לפניו, עוברת מצוות חנוכה מבית המקדש אל הבית הפרטי של כל אחד ואחד. ומרגע זה מצוות חנוכה תהיה המצווה של הבית. מרגע זה ואילך יתרחש תהליך אדיר. כשקראתי את זה, כשלמדתי את זה, שאלתי את עצמי שאלה חשובה. אם כך, אולי הגיע הזמן, היום, לחזור ולהדליק את הנרות, אם לא בבית המקדש, בכיכרות הגדולים. להעביר את הדגש מהבית החוצה, עוד לא לבית המקדש, לא זכינו. נזרז את זה קצת. לזרז את זה, זה טוב. אבל אני דעתי, אין אסון גדול יותר מלהעביר את הנרות מהבית החוצה. זו הלכה מרתקת, הרי המצווה הזו היא פרסום מניסה. בואו נחשוב שנייה אחת על המצווה הזו. כל המצווה היא פרסום מניסה. אני אף פעם לא הבנתי. יהודים כבר רוצים למצות את פרסום הנס. טוב, עכשיו הבנו. בירושלים, במאה השנים הראשונות היה אפשר. אבל באמת, ככה עושים פרסום. מדליקים ליד הבית את ככה איזה משהו קטן כזה עם אששית. זה פרסום. אני בשמחה מוכן להעביר להם, אפילו אני יכול להעביר לכל יהודי שאמר ככה, איזה קורס קצר בשיווק. להראות לו שככה לא מפרסמים כלום. זה לפרסם משהו, תפרסם אותו, רציני, שווק אותו. מעניין, להלכה, אם אני לוקח את המנורה שלי ומדליק אותה בכיכר העיר, פחות מ-20 אמה גובה, אבל ככה בגדול, עם כמה לוג שמן בכל יום. עושה את זה על כספי, כדי שזה יהיה שלי. שם שם את כל משפחתי, שזה יהיה נר איש וביתו. מהדרין מן המהדרין מן המהדרין 4 פעמים. לא קיימתי שום דבר, ואין שום מצווה ולא נעשה כלום. יהיה רק הבדל אחד, אם עשיתי את זה בלילה הראשון, הרי אני מברך 3 ברכות לבטלה, אם עשיתי את זה בלילות הבאים, 2 עשיתי. חוץ מזה אין שום חילוק להלכה במה שעשיתי. אבל לקחתי את אותה חנוכיה כזו קטנה, עם ככה טיפת איזה שמן סויה או איזה נר שעבה שכל השמנים קשרים, והדלקתי את זה בחדר שלי, ולפני שנרדמתי עין תורנית, רק ראיתי שזה קיים, קיימתי בהידור מצוות נר חנוכה. ואם הדלקתי בלילה השני שתי נרות בכלל, מהדרין מינה מהדרין. מה הפרסום, איזה ניסה, איזה פרסום, איזה שימה זה, מה אמר בכלל? היסוד הוא מאוד פשוט. את מה אני הולך לפרסם? זה יסוד היסודות. האם אני הולך לפרסם את הנס של הניצחון? את הנס של המלחמה? את הנס של פח השמן? אם כך, צריך לעשות את זה בכיכר העיר. אין לי ספק, התשובה היא לא. התשובה היא לא מוחלט. אני הולך לפרסם, כמו פרסומי טוב, את המוצר שאותו אני רוצה לשווק. המוצר שאני רוצה לשווק זה הבית היהודי שלא נוצח. לכן אני שם שם את האור כדי שכולם יראו את המוצר. את זה ניסו לגמור. אנטיוכוס אפיפנה והאנטיוכוסים האחרים והמתייבנים לידו והיוונים לידו. הרעיון הבסיסי של כל מה שנוסה להיעשות היה דבר אחד. זו הייתה מלחמה ראשונה בהיסטוריה שבה לא לחמו ביהודים מפני שהם יהודים או מפני שהם באו לכבוש את עמון או את עמלק או את פלשת או את צור או את גבל או את כל אחד מהמקומות. זו הייתה מלחמה עם יהודים גם לא מפני שהם היו כמו אצל המן הרשע, רק מפני שהם היו יהודים מנער ועד זקן, טף ונשים כולם. זו הייתה מלחמה רק כדי להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. במילה אחת יכולת להפוך להיות מחוסן מפני המלחמה הזאת. אם רק היית מוכן ליישר קו ליוונים. תחילתה של המלחמה הזאת, תחילתה של המלחמה הזאת, זה בניסיון של ההגמון להכריח כל קלה, כל בתולה, לפני שהיא נכנסת אחרי קידושיה לביתה, שתיבעל תחילה אצל ההגמון. ושם מתחיל מעשה יהודי. אגב, ישנם הרבה חגים, שבהם הנשים מהוות את עיקר הנס. דיברנו על זה יותר מפעם אחת. שכשכתוב אף הן היו באותו הנס, הכוונה היא שהן היו עיקר הנס, אסתר, הנשים במצרים. בחנוכה זה לא רק שהנשים מהוות נס, ולכן הן חייבות במצוות חנוכה בדיוק כמו האנשים. בחנוכה זה גם עוד יותר מהותי מבחינה הלכתית. מעניין, השולחן ערוך את כל הלכות חנוכה שלו פותח בהלכה במקור 8, ראש העמוד הבא. בקפי בכסלב 8 ימי חנוכה ואסורים בהספד ותענית, אבל מותרים בעשיית מלאכה, ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות. ויש מי שאומר שאין להקל להם. מאוד מעניין, כל כך אמור, המשנה ברורה לסיכום, הנשים, דווקא נשים לפי שנעשה נס על ידיהם. מה הנס? מביא אחר כך הנס שהכילה יהודית, מעניין, מביא פה במקור 9 הרימה, יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה, לפי שהנס נעשה בחלב. מעניין, בכל נושא הגבינה והגסטרונומיה לא מופיע שאין להקל. לא רוצה, אל תאכל. לא מופיע אין להקל. מה שאין כן לגבי מלאכה של אנשים והדלקת הנרות. מה הנס? שהכילה יהודית את האויב, אומר המשנה ברורה, היא הייתה ביתו של יוחנן גוהן גדול, והייתה גזירה שכל הרוסה תיבעל התפסר תחילה, והאכילה לראש הצוררים גבינה לשחרותו, וחתכה את ראשו וברכו כולם. זה סיפור מעשה יהודית, שבמקום לראות אותו בעריכות הבאתי אותו כאן בקיצור, יש לו הרבה וריאציות. וזה גורם את המרד הגדול, וזה נותן כוח לחשמונאים להילחם, וזה מעשה יהודי. נתתי דעתי שבחנוכה לא רק יהודית מופיעה. שלוש נשים מופיעות מסביב לסיפור חנוכה. שלוש נשים, וצריך לזכור מי אלו הנשים. אנחנו מדברים על החג שמבטא את הבית. והנשים שעומדות מאחורי המוטיבציה לגאולת ישראל ממצרים, ומאחורי המוטיבציה לשירה של מרים והנשים המעוררות בים סוף, ומאחורי אסתר המלכה בארמון, כל אותה תפיסה גדולה היא התפיסה שבה מבקש ההגמון להילחם. שההגמון יבעל תחילה כל קלה, זו הפגיעה הכי ראשונית בתהרה הזאת של הבית שסביבו בעצם נערכת כל המלחמה. יש כאן הנחיה, אני עוד רגע אגיע לנשים האחרות, אבל יש כאן הנחיה מרתקת מבחינה הלכתית. כשבית המקדש קיים, הרי שחנוכה מתרכז סביב בית המקדש. כשבית המקדש לא קיים, את חגיגות העצמאות, את חגיגות הניצחון, אנחנו לא חוגגים בכיכרות אלא בבתים. מה שיקבע את העצמאות האמיתית הוא האם יש לנו עוד בית ויש בו משפחה ויש בו אבא ואמא וסבא וסבתא. נר איש וביתו. מצוות חנוכה הופכת להיות למצוות נר איש וביתו, והכל מתרכז שם, ולכן המלחמה היוונית היא בסיפור של הבית. מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה. ולכן תחילתה של המלחמה הוא באימא, בקלה. בקלה הזו שההגמון מצווה שתיבעל תחילה. לא שמים לב, אבל סביב אותה תקופה, נמצאות שלוש נשים גדולות. האחת היא יהודית. השנייה היא גדולה לכיוון ההפוך לגמרי. גמרא בסוכה מספרת על מרים בת בלגה. מרים בת בלגה. אגב, בחפירות בין ירושלים לשכם נמצאה מערת בלגה. בלגה הייתה משמרה של הכהנים. 24 משמרות כהונה יש, ומשמרה חשובה מאוד, אחת המשמרות היא משמרת בלגה. שם אב של אבי המשמרת הזה. כמו שהחשמונאים עצמם היו ממשמרת יהויריב, הרי שהייתה משמרת בלגה. והמשמרת הזאת, כך מספרת הברייתא במסכת סוכה, נענשה ואיבדה את כוחה. מה קרה? מעשה במרים בת בלגה. מרים, זכרו את השם עוד מעט. שהמירה את דתה. והלכה וניסית לסרדיות אחד, איש נבחר, ממלכי היוונים. כשנכנסו יוונים להיכל, איך כתוב במאי חנוכה? תימאו כל השמנים. אבל מי נכנס איתם? כל מיני. ומי הדמות המרכזית שמביאים שנכנסה איתם? משלנו. מרים. בת בלגה. בת כהן. בת ראש משמר בכהונה. והיא מבינה טוב בתוך המקדש. היא מהמשפחה. כשנכנסו יוונים להיכל, הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח. בזלזול. ואומרת, לוקוס, לוקוס. היא פונה אל הקדוש ברוך הוא, אל המזבח, בשם יווני. לוקוס בתרגום פירושו זאב, טורף. לוקוס, לוקוס. היא מדברת יוונית כי קטן עליה לדבר עברית. היא כבר יודעת שפות נוספות. עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק? היא המירה את דתה. ואז היא פונה ועושה אידיאולוגיה מההמרה הזאת. עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? תראה כמה קורבנות עולים על המזבח הזה. נו, תענה להם כבר. כי אתה עומד עליהם בשעת הדחק. יש הסבר להתבוללות שלי. וכששמעו חכמים בדבר, קבעו את טבעתה וסתמו את חלונה. סיפור מרתק שם בברייתא. חכמים שמעו את זה, ואז הם סתמו את הטבעת. זאת הטבעת שהיו שמים את ראש הבהמה, משמרות הכהונה, בקיצור, שברו את כוחה של המשמרת הזאת, של כל המשמר. הגמרא לא מבינה, הגמרא מיד מתפרצת ואומרת, משום ברתי כנסינן לילדידי? מה השם בלגה, ראש המשמר, בזה שיש לו כזאת טיפוס בבית? בסדר, נו, היא ניסית לסרדיות יווני, חמור מאוד, אבל למה הוא השם? אמר אביי אין, אני אף פעם לא הבנתי את הגמרא הזו עד שנתתי דעתי על הכל ביחד. כי דאמרי אין זה כן. כן, בגלל הבת הזאת, אז גם האבא הוא השם. כי דאמרי אין שאי שוטה דיינוקה בשוקה או דהבוה או דהימי. דיבור של תינוק בשוק, הוא קלט אותו בבית אצל אבא או אצל אמא. זה לא בא לבד, היא לא גדלה לבד הילדה הזאת. מעמד, ראש משמר, הכהונה הזאת, בלגה, היה רקע לזה שהילדה הזאת הולכת לקחת סרדיות יוונית. אז צריך את כל המשמר לקנוס בגלל נניח שהאבא והאמא לא חינכו אותה טוב. גם לא הבנתי עוד. אמר אביי כן, אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב לצדיק, טוב לשכנו, שנאמר אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלה להם יוכלו. אני מודה, אף פעם לא הבנתי. מרים בת בילגה, היא לא בסדר, נו אז כולם. רבי ורבותיי, כשם שתוארה לפני רגע יהודית מפה, מתוארת עוד אישה אחת גדולה לכיוון ההפוך מפה. מאחורי כל הסיפור של היוונים ונכנסו יוונים וחשמונאים נמצאת יהודית, ומאחורי כל סיפור המתייוונים נמצאת האמא המתייוונת גם כן. דמות האמא, דמות האישה הגדולה שמובילה את הדברים ומבעטת בסנדלה. ולהיות מרים בת בילגה זה מדבק. ולכן כל המשמרת שלה. מרים בת בילגה מבטאת עוד מפלגה אחת. אם יהודית מבטאת את ההתעוררות הלאומית, את המרד הלאומי הגדול, מרים בת בילגה מבטאת את היישור קו ליוונות. לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? אבל יש עוד אישה אחת גדולה, עוד גיבורה גדולה גדולה, שונה מיהודית, היא המפלגה השלישית של עם ישראל. זאת האישה שאנחנו נוהגים לקרוא לה חנה ושבעת בניה. מעניין מאוד שבגמרא אצלנו היא לא נקראת חנה, לא מופיע בכלל שם, כתוב אישה ושבעת בניה. המקום היחיד שמופיע שם היא נקראת מרים, כמו מרים בת בילגה, אבל לא מרים סתם, אלא מרים בת תנחום. תנחום, נחמה. אולי נזכר רק רגע במדרש שלה. מקור 11, זו הגמרא בגיטין, והמדרש באיכה, הבאתי אותו בשביל העברית, על פי עיבודו של ספר האגדה למדרש, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. זאת לא גיבורה שעשתה מרד לאומי, זאת הגיבורה של הצון לטבע. ועוד רגע נדבר על הגבורה הזאת. נחשבנו כצון טבחה, כך נוהגים לקרוא לזה, ובוא נבין איזו גבורה זאת. אמר רבי יהודה, זו אישה ושבעה בניה. מעשה במרים בתנחום שנשבת היא ושבעה בניה. נטלום ונטנום לפנים משבעה קינקלים. הביאו את הראשון לפני הקיסר. אמרו לו, ישתחווה לצלם. אמר להם, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוהיך. הוציאוהו והרגוהו. זה ילדים שמדברים עברית ויודעים פסוקים. זה לא לוקוס לוקוס. הביאו את השני לפני הקיסר, אמרו לו, ישתחווה לצלם. אמר להם, כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוציאו והרגו. הביאו את השלישי, אמר להם, כתוב, לא תשתחווה לאל אחר, הוציאו והרגו. הביאו את הרביעי, אמרו לו, ישתחווה לצלם, אמר להם, כתוב בתורה, זובח לאלוהים יוחרם. הביאו את החמישי, אמר להם, כתוב בתורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הביאו את השישי, אמר להם, כתוב בתורה, וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים, הוציאו והרגו. כל אחד מהשישה פעם צריך ללמוד אותו. הביאו את השביעי. רק בו אני רוצה לעסוק שנייה. קטן שבכולם. אמר לו הקיסר, בני. זה אגב פתיחה מעניינת. לאף אחד אחר הוא לא קרא כך. השתחווה לצלם. אמר לו, מה היינו מצפים עכשיו? פסוק, אבל הוא קטן. נדמה לנו שהוא עוד לא יודע פסוקים, הוא יודע. אבל הוא מספיק קטן כדי שהוא לא יצטרך פסוקים. הוא אומר ישר, הוא בעצמו פסוק. כשאנחנו גדלים אנחנו צריכים ציטוט. כשאנחנו קטנים אנחנו ציטוט. הביאו את השביעי, אמר לו, בני, השתחווה לצלם, אמר לו, חס ושלום. אמר לו, למה? אמר לו שכן כתוב בתורתנו. תראה, פלא. לא כתוב בתורה. חס ושלום, לא יכול לשמוע בכלל, לך מפה. את השם האמרת היום והשם האמירך היום. נו, גיא, גמרת את הפסוק. לא, מה פתאום? כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא, הקטן אומר אגדה. איפה למדת את ההגדה הזאת? בגיטין? הוא אמר אותה, הוא גיטין. אנחנו למדנו את זה ממנו. כבר נשבענו להשם אלוהינו, שאין אנו מעבירים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין הוא מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לו הקיסר, אחיך סבעו ימים, סבעו חיים, ראו טובה, אתה קטן. לא סבעת ימים, לא סבעת חיים, לא ראית טוב בעולם. השתחווה לצלם. אמר לו, כתוב בתורתנו, השם ימלוך לעולם ועד. ואומר השם, מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. אתם בתהילים ומלכותכם בתהילה. אבל הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולם. לי אין בעיות של הגדולים. אני עוד לא מתרגש מהרעש המלכותי שלכם. אני עוד קטן. אין לי אפילו את ההתלבטות הזאת. אתם כלום. אתם איזה דבר עובר כזה. עוד קדנציה, עוד אחת תגמרו. שישה אחים הרוגים. אמר לו הקיסר, ראה אחיך הרוגים לפניך. הרי אני משליך את הבעתי לארץ לפני הצלם והגביהנה, כדי שיאמרו, שמע לכל הקיסר. עזוב, לא תשתחווה לו כלום. יגידו, שמע לכל הקיסר. איפה מדיניות פשוטה, היגיון? אמר לו, אוי לך קיסר, אוי לך קיסר, חבל לך קיסר, חבל עליך קיסר, בתרגום אחר. על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, מסכן אתה. תראה כמה אתה עוסק בכבוד של עצמך. קצת תבין מה זה הקדוש ברוך הוא. ואגב, מדהים, הקטן הזה משתמש בכל הכלים שהתורה נדרשת. קל וחומר, סברה, דרשה, הוציאו לאורגו. אמרה להם, אמו, תנו לי את בני ואנשקני. נתנו לה. אמרה לו לקיסר, בחיי ראשך קיסר, הורגני תחילה ואחר כך הורגהו. אמר לה, איני שומע לך. מפני שכתוב בתורתכם, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. מכירים את הציניות של הקלגס. זה כל כך מוכר לנו. אמרה לו, רשע, כבר קיימת את כל המצוות ולא נשאר לך אלא זו בלבד. מיד ציווה הקיסר להרוג את בנה. נפלה אמו עליו והייתה מחבקתו ומנשקתו ואמרה, בני, לך אצל אברהם אביך. ואמור לו, כך אמרה אמי, אל תזוח דעתך עליך, אברהם אביך. אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות. אתה ניסיון, ואני מעשה. עד שהייתה מחבקתו ומנשקתו, הרגוהו עליה. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. יצאה בת קול ואמרה, אם הבנים שמחה. יהודית ומרים בת תנחום, או חנה ושבעת בניה, אלה שתי גיבורות אחרות לגב. זאת הגיבורה שעושה את המרד המעשי, שגורמת למרד שאולי מבחינה עובדתית יערער את הביטחון הקלגסי, היווני במקרה הזה, וייצור איזו מהפכה. וחנה, או מרים בת תנחום, היא האמא שמורדת במרד של הקדושה. זו האמא שהביאה לעולם שבעה בנים, שכל מה שהם יודעים זה חס ושלום מלכותכם בתהילה והשם ימלוך לעולם ועד. ומרים בת בלגה היא האישה השלישית באותה תקופה. כל המלחמה הגדולה של יוון מתמקדת בבית. מאוד מעניין, כשהרמב"ם מסיים את הלכות חנוכה, הוא מסיים את הלכות חנוכה באיזו הלכה משונה. מי שיש לו רק פרוטה אחת, או לנר חנוכה,
או לנר ביתו, נר ביתו קודם לנר חנוכה. מפני שנר ביתו בא לעשות שלום בית.
אף פעם לא הבנתי, הלכה כזאת זה לטובת שבת. אז למה שמו אותה בסוף חנוכה? מי שמבין מה רוצה לעשות חנוכה, מבין שההלכה הזאת זה השיא של חנוכה. כל מה שחנוכה בא לעשות, שכשבית המקדש קיים, חוגגים אותו בבית המקדש ובכיכרות ירושלים שליד המקדש. וכשלא נותנים לחוג אותו בבית המקדש, כי הורדוס נמצא שם, או כי שואלים מהלכים בו, או כי אין בית מקדש עדיין, אז המבחן שלנו בחנוכה, פעים כל אחד מאיתנו הוא בית מקדש לפני עצמו. והמבחן הזה בא לידי ביטוי בכוחות האדירים של שלוש אנשים האלה. מחנה לא נשאר אף ילד. אולי למרים המומרת הזאת, בת בילגה, היו כמה ילדים, אולי היו ביניהם ראשי ממשלה אצל הורדוס, ונשיאים, וסרדיוטים אחרים, והם היו יהודים, כי היא הייתה יהודיה. אבל מהם וממומריהם לא נשאר אפילו זכר באיזשהו מוזיאון. ומשבעת הילדים של חנה שלא נשאר אף אחד, נשארנו כולנו. וזה הנס של חנוכה. הגבורה של יהודית והגבורה של מרים בת תנחום, זאת המרים הנכונה מול בת בילגה, של חנה ושבעת בניה. מול ההתרפסות הזאת שסגרה את המשמרת של מרים בת בילגה. כל סיפור חנוכה הוא סיפורו של חג שהופך מחג האורים של אבוקות האור הגדולות של ירושלים לחג האורים של הנרות הקטנטנים עם הפרסום הכל כך חלש. שאולי לא כל כך טוב שיווקית, אבל זה המוצר היחיד שאפשר לשווק כבר 2500 שנה. הוא ממשיך להשתווק כל שנה מחדש. הוא יודע למקד את כל המאי חנוכה במקום שעליו הייתה המלחמה, ועליו היא עדיין מתנהלת. וממנו בא חג האורים הגדול של ניצחון החשמונאים על יוון. ערב טוב, חנוכה שמח.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא חג האורים ושלוש אנשים.